אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, פרופסור עמיהוד אמיר, שלום.
שלום וברכה.
מה זה החוג הזה?
החוג הזה הוא לא חוג חדש, החוג הזה הוא כבר בין למעלה מ-30 שנה. הסתבר שכמו בכל העולם, גם כאן בישראל, הרבה מהאקדמיה היא הייתה פעם ליברלית והיום היא פרוגרסיבית, שזה הרבה יותר גרוע. ואנשים חושבים שזהו, כולם, כל הפרופסורים, כולם הם בקו מחשבה אחד, כן, כולם כמו הצון אצל ג'ורג' אורוול, שכולם צועקים את אותו דבר. אז קם החוג הזה, שמטרתו לאחד ולאגד את אותם אנשי אקדמיה, שחושבים בצורה אחרת, שחושבים, זה יוצא שחושבים בצורה ימנית, ואנחנו משמיעים את קולנו.
אתה אחד הפרופסורים הידועים בעולם למדעי המחשב. אתה מרצה באוניברסיטת בר אילן, אתה פרופסור מחקר בג'ורג'יה טק, טכניון של ארצות הברית, אחד המוסדות הטובים בעולם, מדורג במקום 4, נדמה לי, בארצות הברית.
בהנדסה, כן.
בהנדסה, כתבת מאות מאמרים בנושא מדעי המחשב, אתה מנחה דוקטורנטים. אני יכול לשאול אותך שאלה במתמטיקה? למה אתה שוחק? כמה מספרים זה 10 בתשיעית כפול 3?
זה לא כמה מספרים, זה
האורך... כמה ש... ספרות?
זה האורך של ה-DNA, הספרות הוא 9 אפסים.
אוקיי.
ואיך אתה... זה 3 עם 9 אפסים אחר כך.
יפה, איך אתה דוגם את זה?
אני לא דוגם את זה.
לא, אני מתנצל שאני פשוט מאתגר אותך.
כן. בחיים, במתמטיקה זה לא נקרא מספר גדול.
ברור.
זה עדיין מספר...
אבל זה עדיין מספר גדול.
זה מספר קטן מאוד במתמטיקה. הוא מספר גדול בחיים... ובאמת לקח המון שנים להתגבר על מספר כזה, כי הגנום האנושי זה אורכו, וכפי שאנחנו יודעים, לקח לעולם מיליארדי דולרים, ובערך 20 שנה,
כדי למפות את
הגנום האנושי בפעם הראשונה. היום אתה בא עם 2,000-3,000 שקל, מקבל את הגנום שלך, את הריצוף האישי שלך, בלי שום בעיות, אבל המיפוי הראשוני, היווה הרבה מאוד אתגרים, הן במדעי המחשב והן בביולוגיה, היווה הרבה מאוד אתגרים, ולקח 20 שנה ומיליארדי דולרים.
זאת אומרת שאם היום אני הולך לבדיקה ובודקים לי סמנים מיוחדים, ובודקים בעצם אם יש למישהו איזושהי בעיה ב-DNA, זה בגלל אותו מחקר שידע למפות את הגנום האנושי.
בין היתר.
נכון?
כן, אבל ראוי גם לציין...
ואתה יודע למצוא על ידי כך מחלות, פגמים גנטיים וכולי.
בהחלט,
וואו.
וראוי לציין כאן עוד דבר מאוד מעניין. בסך הכל, עם כל המספר הענק הזה, ההבדל בינינו, ביני ובינך, הוא בלא יותר מ-30,000 מקומות מתוך אותם ה-10 בתשיעית. יש מה שנקרא הפלוטיפים, ששם ההבדל בין בני אדם בעצם, במקומות האלה.
טוב, בוא נעזוב רגע את הדיון האקדמי, ברשותך נעבור לפוליטיקה. אתה פוליטיקאי, אתה איש פוליטי?
אני לא איש פוליטי, אבל כמובן...
הדעות הפוליטיות שלך הן ימין.
כן, כן, אבל כפי שאמר טרומן, אני חושב, שהיה נשיא אוניברסיטה, ואחר כך הפך להיות נשיא ארצות הברית, ושאלו אותו, למה היית נשיא אוניברסיטה? מה אתה מחפש כאן? אומר, נמאס לי מפוליטיקה. זאת אומרת, בתור פרופסור, אין לי ברירה אלא להיות פוליטיקאי.
למה? אחרת לא היית מקבל את הפרופסורה? התקלתי אותך.
לא, לא, לא. זה לא התקלה, זאת שאלה מצוינת.
הבטחתי לך.
אנשים לא כל כך מבינים מהי האקדמיה. האוניברסיטה הראשונה בעולם המערבי, אוניברסיטת בולוניה,
כך נחשבת,
מאיטליה ב-1088, הפכה להיות האוניברסיטה הראשונה, ואחריה גילו, תרגמו את כתבי אריסטו ללטינית, ולכאורה העולם האוניברסיטאות או העולם האקדמי עזב את התחום של הדת, המדרסות, המנזרים, הישיבות, ועבר קצת לתחום יותר פתוח.
פתוח קרי יותר פילוסופי. כי מה שאמרת כרגע,
כן,
אתה אבל מכוון אותי לתחום יותר פילוסופי,
נכון.
מאשר התחום המדעי.
תיאולוגיה היא גם כן פילוסופיה.
אני, אבל, נכון, ולשם נכון. התכוונתי.
נכון. ואכן, גלילאו, ראשי האוניברסיטאות של ימיו,
גלילאו גלילאי.
כן, שמו אותו במעצר בית,
כן.
בגלל שהמדע שלו לא התאים להשקפת העולם שלהם,
נכון.
שהייתה אז ההשקפה של האינקוויזיציה.
כן.
אז האוניברסיטאות נוצרו בימי הביניים, והיום הם אולי המוסד היחיד בעולם שהוא כולו גילדה של ימי הביניים. גם המשפטים והרפואה הם עדיין גילדה, מבחינה זאת שכדי להיות עורך דין, אתה צריך לעבור מבחני לשכה, לא מספיק שלמדת ב, אתה צריך את מבחני הגילדה.
לא מדויק, אתה יכול להיות עורך דין גם בלי, אבל זה לא נהוג.
להיות רופא בוודאי שאתה חייב
לא, רופא,
לעבור
כן.
את מבחני הגילדה.
זה ברור.
אז לכן, אבל יש שם מבחנים לכאורה אובייקטיביים. לא מסתכלים עליך אם אוהבים אותך אישית, ואז מחליטים שאתה תהיה חבר בגילדה. באקדמיה זה לא ככה.
הדעות הפוליטיות שלך,
אקדמיה היא עדיין גילדה, במלוא מובן המילה.
שזה אומר
החלטות פוליטיות, זה אומר שאם לא אוהבים אותך אישית, אז לא יקבלו אותך לגילדה.
בגלל דעותיך הפוליטיות.
עכשיו, כאן הנקודה, בגלל מה? אני רואה את, אני זכיתי להיות חבר באקדמיה, בתור הזהב של האקדמיה. משום שבערך עד שנות ה-60, האקדמיה לא הייתה לגמרי פתוחה. נשים, היה להם בעיה, לטיורינג הייתה בעיה כי הוא היה הומוסקסואל, אבל בערך משנות ה-70, ניתן לומר שהאקדמיה הגיעה למין מוד כזה, שאומרת, מה שאותי מעניין זה האמת המדעית. לא מעניין אותי שום דבר אחר. לכן, אם אתה אישה, או אם אתה שחור, זה לא משנה. אותי מעניין מה אתה עשית מבחינה מדעית. לכאורה זה מעולה, וככה הייתה האקדמיה בימיי כשנכנסתי, בשנות ה-83.
וזה לא כך היום?
זה כבר 10 או 15 שנה, המצב הוא לא כך. הדת חזרה לאקדמיה.
מה זה אומר?
עד כדי כך, שאפילו בישיבת סנאט של אוניברסיטת בר אילן,
הדת חדרה לאוניברסיטה, משמע התורה של דרווין היא לא נכונה?
הדת הפרוגרסיבית חדרה לאקדמיה.
כן, לשם אני מתכוון.
כן. התורה של דרווין לא מטרידה אותם, כי זה לא כל כך מציק, אבל מה שאולי יותר מציק להם זה תורת משה.
כן.
היא תורה שיותר מציקה להם, אבל הנקודה היא שהדת הפרוגרסיבית היא הייתה לה אבולוציה לליברליזם, אבל היום זה הפך להיות דת קיצונית, פנאטית. הפרוגרסיבים של היום הם ממש מוכנים להקריב את נפשם על הדת הזאת, הם שהידים, והם לא מוכנים לשמוע את הצד השני יותר, עד כדי כך שבישיבת סנאט של אוניברסיטת בר אילן, מישהו אמר לי, אנחנו לא יכולים לקדם כל אחד, אם הדעות שלו הן לא נכונות, אז אנחנו נקדם
ומי
אותו.
ומי קובע אם זה נכון או לא?
או מי קובע אם זה נכון, במקרה של הגילדה, זה רוב האנשים שיושבים בוועדה.
איך זה קורה, אבל שכולם, או רוב האנשים בגילדה, אתה קורא לגילדה, אני מבין, אם הדעה הפוליטית שלך לא מוצאת חן בעיניהם, המחקרים המדעיים שלך פחות חשובים?
נכון. כי הגילדה, איך היא מחליטה? כשאני מחליט האם אני מקבל חבר סגל לאוניברסיטה, אז מסתכלים על הפרסומים שלו, מסתכלים על מכתבי ההמלצה שלו, אבל כדי שהמאמרים שלו יתקבלו לג'ורנל, מישהו צריך לקרוא אותם, וגם הוא חבר מהגילדה, הוא צריך לקרוא את זה ולהחליט האם אני מקבל.
היום לא היית מתקבל? אתה נאנח.
כן, יותר ספק, כי מדעי המחשב הוא עדיין תחום יחסית יותר
מדעי,
מדעי ומדויק. אבל אני בהחלט מכיר אנשים בתחום מדעי האקלים למשל, שאומרים, לא, לא היינו מתקבלים היום, משום שאנחנו לא לחלוטין מסכימים עם כל התורות של אנשי האקלים של היום.
תשמע, אני רוצה לבוא לפוליטיקה. אני רוצה להבין, האם אנשים שטוענים שאנחנו עושים דברים שגובלים בתיאור אתני, ואולי רוצחים ילדים למען התחביב, מה מנחה אותם? האם מה שמנחה אותם זה הרצון לעשות כאוס, או שהם באמת מאמינים שמה שקורה בארץ זה משהו שיכול לפרק את החברה? הם לא חושבים שהם תורמים לפירוק החברה. תסביר לי את הסתירה בבקשה.
כן, כללנו כאן כמה וכמה נושאים ביחד. כי יש אנשים שטוענים את הטענות האלה, שהם פוליטיקאים שרוצים לשלוט. ויש אנשים שטוענים טענות כאלה, כי הם טיפשים, והם חיים בבועה שהם שומעים את הדעות האלה. אבל, אם אנחנו
כל מסתכלים... אלה שאמרו את הדברים האלה, ראשי ממשלה ואלופים בצהל, ראשי שבק, הם אנשים לא טיפשים, הם אנשים הכי
כן.
חכמים.
אלה הם לא מהאנשים הטיפשים.
אז איך אתה יכול
הטיפשים?
להסביר מאמרים שהם כותבים, רעיונות בטלוויזיה שמדברים על הדברים שכרגע אמרתי?
אז כמו שאמרת, אנשים כאלה הם לא טיפשים, אבל תשים לב...
והם לא אנשים פוליטיים היום.
הם לא, אבל הם...
אוקיי, הם לא בפוליטיקה.
קודם כל הם כן, אבל הם כולם באותו צבע, תסתכל עליהם. בוא נראה, מי יצא היום רשימה של בתי הספר בארץ, שמהם יצאו הכי הרבה מהלוחמים ומההרוגים ומשרתי המילואים. כל האנשים שבאים מבתי הספר האלה, מסומנים כלא מוכנים להנהגה הבחירה של הצבא, אף על פי שהצבא מושתת עליהם. כמה יש, תראה מה קורה עם ראש השבק, המועמד לראש השבק, הוא לא מהאנשים המתאימים, הוא לא מקרן וקסנר, הוא לא מהגוורדיה,
מהמיליה שלהם.
מהמיליה שלהם, ולכן הוא לא מתאים, אנחנו לא יכולים לתת לו לעלות.
אבל אולי תיקח בחשבון את האפשרות שאולי הוא באמת לא מתאים, אולי בגלל שאין לו ניסיון בנושאי שבק. אולי בגלל שאין לו ניסיון בנושאים שהם בליבת העבודה שלו. זאת לא אפשרות? אתה פוסל את מה שהם אומרים בגלל שהם אנשים פוליטיים? הרי אתה עושה בדיוק את מה שאתה מתנגד לו.
זאת אפשרות מצוינת מה שאתה אומר, ואת זה אני רואה כל הזמן באקדמיה. לא תשב ועדה. ותגיד, אני פוסל את המאמר הזה, משום שמי שכתב אותו,
קוראים לו משה.
אני פוסל את המאמר הזה,
כי הוא לא עומד בקריטריונים של האקדמיה.
הוא לא עומד בקריטריונים שלי, הוא לא מספיק מעניין. זה מסוג הדברים שאתה לא יכול להתווכח עליהם, במקרה אחד או במקרה שני.
אבל במקרה הזה, אם ניקח לגופו של עניין, או לגופו של אדם, ואני חלילה לא אומר ולא נוקט שום עמדה, כי אין לי דעה בעניין הזה, אבל אומרים לך, אלה שמתנגדים למינויו, אין לו שום ניסיון בנושאים שהוא צריך לעבוד בהם. אז מה עכשיו, תיתן לו זמן למידה של שנה?
קודם כל.
הכי חכם, הכי טוב בנושאים צבאיים, אבל בנושאים כאלה, אומרים לך, ראשי שבק לשעבר, הוא לא מתאים.
אני אוהב להסתכל...
איך אתה עונה להם?
אוקיי, אז אני קודם כל אוהב להסתכל על התמונה הגדולה. בוא לא נסתכל על האדם הפרטני, אבל אני אענה גם על זה.
לא,
בהמשך. התמונה הגדולה אומרת, כולם לא בסדר? אין אף אחד מי שנראה אחרת וחושב אחרת שיודע,
לא,
שמבין במשהו?
לא, יכול להיות שאם היו מביאים מישהו...
אין אף אחד כזה שיכול להיות בפרקליטות?
לא הביאו אותו
כמועמד? כי הוא לא מתאים, כי בכל רמה הוא לא מתאים.
לא, אני אומר...
הוא לא מתאים.
לא, רגע, שנייה.
אלוף בצהל. לא מבין במודיעין?
שבק?
במודיעין.
לא יודע.
כמובן שבמחלקה האנטישמית של השבק, שם, סליחה, המחלקה היהודית של השבק, שם הוא לא מבין בזה.
אמרת זה כלאחר יד, אבל התכוונתי למה שאמרת.
כן, כן, התכוונתי, משום שהם אמרו במפורש, אני מחפש את המתנחלים, ואני אזרוק אותם לתאים עם מלאי עכברים. האדם הזה עדיין בתפקידו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?
תסביר.
מי שמומחה בדברים האלה יותר זה אתה. אני לא מבין את זה.
גם אני לא מבין את זה.
אדם כזה לא יכול להיות בתפקידו. אותו היה צריך לזרוק לכלא למחרת היום. אבל אתה לא יכול. למה אתה לא יכול? כי מי עוצר את
כי
אנשי...
כי המיליה שלא עוצר
כי
את זה.
כי מי עוצר את אנשי השב"כ? זה צריך להיות הפרקליטות. ברגע שהפרקליטות לא תיתן הוראה לעצור אותו, אז הוא לא יעצרו אותו. וזה שהוא אמר במפורש שהוא זורק אנשים לתיים עכברים ללא שום ראיות, הכל בסדר. הכל בסדר. כי הוא במיליה הנכון.
אתה יודע, אתה מפחיד אותי. אני כאב וסבא לנכדים, אתה אומר לי בעצם דברים שמערים את הביטחון שלי במדינה שאני כל כך אוהב.
זה לא במדינה, זה מערער
את הביטחון. אני חושב שאתה עושה את זה לכל המאזינים פה.
המדינה בסדר, והעם הוא אדיר. יש לנו בסך הכל...
לא צריך להחליף טעם, אתה אומר.
לא, חס ושלום. יש לנו קבוצה קטנה מאוד של אותם מצביעי מרץ שלא הצליחו לעבור את אחוז החסימה פלוס כמה, אבל יש להם גיבוי חזק מאוד בכסף, בתקשורת, בכוח, אבל זה קבוצה קטנה מאוד. הקבוצה הזאת היא לא יותר, לדעתי, מ10% מהעם.
אז איך היא שולטת?
הם שולטים.
לטענתך.
כמו שהמלך שלט
בנתינים שלו.
בנתינים שלו, בזמנים הפאודליים. אנחנו בתור יהודים,
תגיד,
יש לנו בעיה.
אתה הצלחת לבלבל אותי קצת, אתה יודע? מה שאתה אומר לי בעצם, יש ראש ממשלה ימני, יש לו ממשלה שימנית ממנה אין, ואתה אומר לי בעצם, או אני מבין מדבריך שהם לא יודעים לשלוט, אבל הם שולטים כבר 17 שנה.
הם יושבים בכיסא 17 שנה. אני לא חושב שהם שולטים 17 שנה.
אז?
הם לא שולטים.
מה צריך לעשות? זה בחירות דמוקרטיות, אתם טוענים.
הבחירות הן דמוקרטיות, נכון.
ו... מה, העם טיפש? הוא לא מבין?
העם מבין, אבל...
הוא ממש לא טיפש, הוא מבין מצוין.
העם מבין מצוין.
איך אתה מסביר את הסתירה?
אני חושב שלקח לעם, רק בחמש שנים האחרונות העם מבין, שבעצם מי שהוא מצביע לו הוא לא זה ששולט. העם סוף סוף הבין את זה. כעת, איך העם יפתור את הבעיה הזאת, אני לא יודע.
תראה, לפי הסקרים, ברור איך הוא יפתור את זה.
אני לא יודע לפי הסקרים איך הוא יפתור את זה, אבל כי הבעיה הזאת היא...
לפחות לפי הסקרים, ברור שמי שיהיה בשלטון הבא, זה מפלגות אחרות.
אני לא יודע.
והסקר שהיה אתמול, שלשום, מדובר על זה ש...
איך אמר שמעון פרס פעם שהבעיה עם העם שלנו, שהוא אומר אמת בסקרים ומשקר בקלפי.
כן. זה האמת, האמת זה נכון.
כן. אז אני לא יודע, הסקרים האלה, מה אני יכול לומר עליהם... לא יותר מדי.
תשמע, נהניתי מאוד. אבל זה היה קצר מאוד. נזמין אותך שוב.
בשמחה.
יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, פרופסור עמיהוד אמיר, תודה. שבת שלום.
שבת שלום וחג שמח.
עבר מהר.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.